תודה רבה, איתמר. תודה רבה על התה מצ'ה, תה יפני שמאוד יכול לעזור לבריאות. אנחנו נתחיל.
נמשיך. אני יודע שאתם שומעים אותי. אני מבין שחלקכם מפחדים ממה שמתגלה בעולם. מפחדים מהשינוי. איני רוצה לחזות את העתיד כדי לומר לכם במה זה מסתיים. אני רוצה לומר לכם עם מה זה יתחיל. ואנחנו נתחיל עם הדרכה הבאה בסדרה של נשק פסיכוטרוני ושליטת תודעה. הנושא הוא אפקט ההמון או אפקט העדר. תוכלו לגלות עוד חלק שהסתירו מאיתנו. מה לעשות לאחר מכן, זאת תהיה החלטה שלכם. הוא חסר פחדים, הוא חסר מעצורים, הוא לא שולט בעצמו. אדם שהופך להיות חלק מההמון. האם הוא נהיה חסר אישיות? איך ההמון משנה אותנו? למה גם אומניסטים הופכים להיות לצמאי דם בתוכו? אז מה שאתם רואים, צולם באוקטובר שנת 2011, אחרי כמה שעות בו הרגו את המנהיג של לוב, מוהרן קדאפי. זה היה שיגעון המוני שנקפה על קהל גדול שנכח שם. אנשים איבדו את עצמם בתוך המסה הגדולה של ההמון, הזוהם, הפירי והכועס. אותם אנשים עוד אתמול היו מאדירים את המנהיג שלהם, היו מוכנים ללכת אחריו, עד שבסופו של דבר, באותו יום, הם התנהגו באלימות קשה כלפי גופתו של מוהרן קדאפי, ולא ידעו אפילו, אחרי כל מה שהם עשו לו שהוא כבר מת. כל זה לא היה משחק, הם באמת האמינו בדרך שלו. רק חודש אחד הבדיל בין מה שחשבו לבין מה שהפכו להיות. אותם אנשים שהתחילו לשנוא את קדאפי. תשימו לב מה קורה היום עם המסכות. זה לא כזה שונה ממה שהיה פעם, בתקופה הנאצית. גם שם היה אדם שלא קיבל את זה. גם היום יכולים להיות אנשים, שזה אתם, שיכולים לעמוד ולהתנגד לדרך הזאת, שהופכת את האנשים לעדר. כל זה כוח של ההמון. שמתחיל מאנונימיות, באותו רגע האדם הופך להיות חלק מהמון אנשים, הוא יכול לצאת מכל הגדרות שהכיר, לאבד את העני עצמי שלו, והשאלה היא, מה הסיבה שזה כך קורה? מחקר גרמני גילו שהמון מתנהג כאורגניזם ביולוגי אחד, עם אמונות, רגשות, רצונות משלו. יותר מכך, יש לו פחדים וכעסים, אפילו יש ריח מסוים שאנשים שנמצאים בהמון מרגישים והולכים אחרי הריח הזה, כעיוורים לתוך מאורעות שמלאות באנרגיה טעונה, כאלה שהופכים אותם לחלק מהמון, ואז כשהאדם הופך להיות חלק מהמון, מהעדר, ונשאב אחריו מאבד את השתונותיו. התעללו בגופתו של קדאפי במשך 5 שעות, את הגופה של המנהיג לשעבר קשור לרכב גרו בכל רחובותיה של העיר טירטה, עירו הפרטית, וכל מי שניסה לעצור את המחזה הזה נהרג במקום. המון שהיה אחוז בזעם, ואופוריה לא יכול לעצור את הטירוף הזה, פשוט במשך ימים שלמים. אקון נזרתן, דוקטור לפילוסופיה, אמר לנו בנושא הזה, כשמיסטר ולאד חקר פרשיות פוליטיות, שהסביבה המציונלית, יכולה לגדול, לטעון את עצמה ימים ואפילו שבועות, אנשים נראה שמתפזרים לקראת הערב, אחרי מחאה, הפגנה או מהפכה אזרחית, ושוב, למחרת, אנשים מתחילים להתעסק באותו מקום, והיה את המאורע האנרגטי, נטענים מחדש, שוב המון נטען בזעם וכעס, וזה לא פעם קורה, כמו בהפגנות בבלפור, בו אנשים מאבדים את החשיבה העצמית, אפילו את המטרה לשם מה הם באו, ופשוט נתקפים בזעם, ברגע שעוטף אותם. הם מאבדים את השליטה וגם את היד שבשבילו באו, וכמובן את האנרגיה בשביל לעשות שינוי. וכך תשימו לב, כמעט כל יום, שבועות כבר, עוד פעם ההפגנה בבלפור, ושוב ללא תוצאות, כי מדובר היה על אנשים שהפכו להיות להמון, ולא אנשים שנשארו להיות כאלה שיכולים לעשות שינוי בתבונה. אם אדם ביום רגיל הוא אינטליגנט ומוסרי, כאשר הוא נכנס להמון, משתחררים אצלו אינסטינקטים חייתיים, כאגרסיה. פיזיולוגים חקרו את התופעה והוסיפו שאדם שנכנס להמון, הדופק שלו מאיץ, הדם, לחץ דם שלו עולה. כל זה קשור למצב האמוציונלי שנמצאים אנשים סביבו, אם הם מרגישים אגרסיה או אופוריה. כאשר הייתה מהפכה במאה ה-17, המהפכה הצרפתית, אותם הצרפתים התרבותיים היו קוראים את הגוף של האצילים ואוכלים אותם. יותר מכך, אנשים שנמצאים באמון, בעדר, יכולים להפוך להיות לחזקים יותר בגוף, עם יכולת ציבולת גבוהה יותר. לכן, האמון יותר מסוכן אפילו מתופעת טבע. נספר את סיפורו של אבדית חצ'יקן, מנהל בתיאטרון יאן ברוסיה, מכר הקרוב של מיסטר ולאד, איך הוא בדרך נס נשאר בחיים לאחר שנקלע לתוך המון זוהם. הוא היה באותו זמן על הבמה, כאשר התקשרו אליו ואמרו שהמון שובן והופך מכוניות קרוב לתיאטרון, ושם עמד הרכב שלו, הוא ירד למטה, נראה תחילה שלא ראה שום המון, בכל זאת בכל מקרה, אבדית רצה לשים את הרכב שלו בחצר ריקה, ואז הוא שם לב, איך אחרי כמה שניות סביבו, התחיל לגדול המון, ואותם הולכי רגל הקראים, במובן המילה, היו נרמסו תחת רגליהם. אותו המון זוהם גדל, והגיע למצב כזה שכבר סתם את כל הכביש. בערך היו שם בכל התהפוכה הזאת 300 איש. זה רק הייתה התחלה, כי המון המשיך לגדול. אבדית הבין שהמון הזוהם מתקדם אליו, ושצריך כמה שיותר מהר ללכת להתחבא במקום המפתחים. הוא ניגש לרכב החבין שכבר התחילו עם צינורות ברזל להקות את הרכב שלו. הוא אמר לעצמו, עדיף שיקו את הרכב שהוא ינצל. הוא הסתובב כדי לחזור לתיאטרון. הוא הרגיש ברגע האחרון, לפני שהוא נכנס, מכה חזקה בראש, עם צינור מתכת. זה היו המון. הם הרביצו לו, גם כשהיה כבר כולו נטוי על הרצפה. הכל, רכבים, חנויות, אנשים, כולם נתקפו על ידי המון. הוא שכב, כמעט איבד את ההכרה. המון המשיך להקות אותו. העובדים שלו פחדו לצאת לעזור לו, חיכו עד שהגל ההמון הזוהם יעבור, כדי שיוכלו לקחת אותו מהמקום, להזמין ניידת עם מול נמרץ. אחר מכן, אבדית היה בבית החולים חודש שלם, והיו שברים, נקיים, אפילו זעזוע מוח. הכירורגים שמו לו 16 תפרים. ואז אחרי שאבדית יצא מבית החולים, הוא גילה שבאותו יום גורלי, 9 ביוני, בשנת 2002, היה משחק כדורגל, הוא המשחק בין רוסיה נגד יפן. ומה קרה בעצם? בדקה 51, באופן מפתיע, היפנים הכניסו גול. האוהדים הביאו גל של חוסר שביעות רצון באותו רגע. ואז הופיע פרסומת, שזו זאתי, על מסך הגדול של הטלוויזיה, שבו ראו בעצם אדם שלוקח פטיש ומכה באנרגיה שלילית את איזשהו רכב. אותה אנרגיה הצטברה, והאוהדים כבר לא יכלו לעמוד בהפסד שקרה עם הקבוצה שלהם במשחק, כולל הפרסומת, כל זה כל כך חימם אותם, שהפכו להיות לאגרסיביים, ואחרי כמה דקות האוהדים הפכו פשוט לרוצחים חסרי רחמים. התחילו להכין קוקטיילים של מולוטוב, פחי השפעה נשרפו, רכבים נהפכו, הרסו חלונות בחנויות, ויקו הולכי אורך הקרעים. מה שאתם בעצם שמעתם כאן, זה מצב של שינוי תודעה שקורה לאנשים. כך פריד וליבון צ'צ'בסקי אמרו שהמון נמצאים במצב של איפנות, כל אותם הבחורים הצעירים, שחלקם לא הגיעו לגיל 18, לא יכלו להסביר מה הסיבה שהיו כל כך אגרסיביים, אף שיקו אנשים ללא שום סיבה מוצדקת. הפרוטוקול ורמוד גילה שרובם זכרו איך הם הגיעו כדי לתת אהדה לקבוצה, הכדורגל שהם אוהבים, אך מה קרה אחר כך הם כבר לא זוכרים, הכל היה מורפל. אם ההמון של אוהדים לא יכול היה להסביר את התנהגותם, מה הסיבה שכך אוהדים שצפו במשחק כדורגל בטלוויזיה בביתם, בסוף הצטרפו אליהם לאותו ההמון הזוכר, מה דחף אותם לשם? פאבל סבירידוב, דוקטור לקוסמולוגיה וגורמי שמיים, פה הוא, מסביר שבאותו יום אנשים לא יצאו ללא סיבה כך החוצה, אלא הייתה השפעה זו מתופעה אנומלית בשמש. מקרינה חזקה שהשתחררה, שבשנת 2002 כל הקונסרבטוריום הגדולים יכלו לתעד זאת שבאמצע הקיץ, בשנת 2002, האקטיביות של השמש הייתה בעצם אמורה לרדת, אך זה לא קרה. לנוצרה התפרצות שחזרה כל כמה שניות, ומכאן נדע שזה יכול היה להשפיע על אנשים, להכניס אותם לאגרסיה ספונטנית. המשחק כדורגל הייתה סיבה שהאגרסיה הזאת השתחררה. זאת אומרת, שעודים התחילו להתפרע, ואז גם אנשים שלא היו בעצם במשחק פיזית, אבל אותה האגרסיה שנובעת מהקרינה, השתחררה, אף שהם צפו מרחוק. וגם כאלה שלא צפו כלל. כאשר השמש נמצאת בשיא ההתפרצות שלה, תמיד באותו זמן קורים מהפכות. למשל, המלחמות בשנת 1905, השמש הייתה אקטיבית במיוחד. הייתה מהפכה. גם מלחמה של רוסיה ביפן בשנת 1917. השמש הייתה בשיא, לא רגיל. הייתה מהפכה ברוסיה הבולשביקית בשנת 1929 עד 1930 היה את הקריזיס העולמי. זאת אומרת, הבולשביקים היו ב-1917. גם ההתחלה של הדיקטטורות השונות, כמו של היטלר, סטלין, פיתחו את הנשק האטומי. כל המאורעות האלה היו כשהשמש הייתה בקרינה חזקה במיוחד. החיידות היא מעל השפעת הכוכבים והמזל. כבר אמרו חזל, אין מזל לישראל. שבת, קופנון וב. כל זאת, אנו רואים התייחסות אל הטבע, המזלות והחודשים השונים, עוד מספרי הקדמונים כמו ספר היצרה ועד לכתבי הקודש בני זמננו. רש"י מפרש את דברי הגמרא, אין מזל לישראל, דעל ידי תפילה וזכות משתנה מזלו לטובה. הגמרא גם מתארת שם את הדיאלוג בין אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא. אומר אברהם, אין לי לא נתת זרע, ואינה בן ביתי יורש איתי. בראשית ט"ו, עונה לו הקדוש ברוך הוא, לא ירשך זה כי אם אשר יצא ממייך הוא ירשך. עונה לו אברהם, ריבונו של עולם, הסתכלתי בהצטגננות, שזה בעצם המפות האסטרולוגיות, שכן אברהם הכיר היטב את חוכמת המזלות, ואיני ראוי להוליד ילד. התורה אומרת, ויצא אותו החוצה ואומר, אבט נשמימה וספור הכוכבים, האם תוכל לספור אותם? ואומר לו, כעזרעך. הגמרא מפרשת שאמר לו, צא מההצטגננות שלך, שאין מזל לישראל. כל אחד מאיתנו נולד בחודש מסוים, תחת שליטת מזל מסוים, עם מבנה אישות ותכונות אופי ייחודיות הנובעות מהמזל שלו. אולם תורת הקבלה מלמדת אותנו שאדם הרוחני לא צריך רק להכיר וללמוד את הטבע שלו, אלא צריך על ידי עבודה רוחנית להתעלות מעל הטבע שלו ומעל המזל שלו ולהגיע לדבקות עם שרשי הרוחני. אז אור הקדוש מלמד, כי אורה את הקודשה בריחו ישראל חד הם. קדוש ברוך הוא, התורה וישראל הם דבר אחד בשורש שלנו. מעל הטבעים השונים, אנחנו דבר אחד. כולנו חלק מאור אינסוף. זה פירוש אין מזל לישראל, שישראל מעל המזל. מה שרש"י אומר, דעל ידי תפילה וזכות משתנה מזל לטובה. זכות מלשון הזדקקות, שעל ידי עבודה בתורה ומצוות, אדם יכול לזכך את החומר שלו, להתעלות מעל הטבע והמזלו. ביקש מסתנלת שיעשה הדרכה מיוחדת על סודות הרקיע בלוח השנה, שאפילו לא תיארתם מעצמכם על הנושאים שהוא יכול לספר לכם. למשל, הוא עכשיו עושה אחד המחקרים בקוסמוגניקה, לפי מגילות הקומרן, תחת בסיס חזל, ותחת ספר השבטים, ספר חוזה, גד החוזה ועוד. כמובן, כרגע זה בתנאי של מחקר, שיש רק 364 ימים בשנה. השמש יוצרת קצב מסוים, והרבה מאוד אנשים מושפעים שהקצב הזה יכול יותר כך משפיע על מצב הרוח, למשל פאניקה. הרגשה של אגרסיה יכולה להופיע באותו רגע כאשר השמש מופיעה, והתפרצות היא בעצם גם הייתה באביב הערבי, שהתחיל בשנת 2010 עד 2012. כך גם מחאות והפגנות הן תופעה שקורות גם מתופעות שאפשריות מהשמש. יותר מכך, יש דרך למדוד את ההשפעה של האנרגיה הקרינה הזו, וזו לפי התנועה של האמון, שהוא אף פעם לא סתם ללא שיבה. למשל, ניקח את האוהדים שהייתו משנת 2002, שבאו לצפות במשחק רוסיה נגד יפן. היה הרבה אנשים, אך האמון פועל באופן טרבולנטי. יש פה מעגל, כמו שהדוקטור מצייר, זה האמון, העדר. בתוך העדר יש נקודות אנרגיה, כל מיני מנהיגים או כל מיני אנשים שהאגרסיה שלהם מאוד גבוהה, לא לכולם, והם יוצרים את המעגל, הם מתחילים להדביק בנקודות נקודות. וזה בעצם מתחיל לעורר אגרסיה, אותם נקודות שהן בעצם תנועה גודלת, מתחברת לנקודות האחרות, הופכת למקור אנרגיה שמזיז את כל ההמון, כאשר האנרגיה היא מימין לשמאל. ובאמת, רואים שבצד ימין של אותו רחוב, היו יותר רכבים ששברו וחנויות שיקו לפי הפרוטוקול שירו, ואפילו יותר הולכי רגל. אז כשנאמר המון הם סוג של סטרוקטורה וקטריאלית, וקטורית. זאת אומרת, המון הולך אחר וקטור, תנועה. אם המון מושפע מקרינת השמש, ההתפרצות, האנרגיה שיוצאת ממנה, המון יותר אגרסיבי ואנרגטי, והאנרגיה שבו גודלת. ככה הפרנויות גם. אם אין השפעה של התפרצות השמש וקרינה חזקה, אז מאוד מהר כזה המון מתקרר ומתפזר ולא ממש נהיה אגרסיבי. הראשון שהתחיל לדבר על השפעת השמש של האדם, ולחקור את זה, זה היה חוקר מפורסם אלכסנדר צ'שוויצקי, זהו. כך באותה תקופה, הביופיזיקה לא היה עדיין מכשירים מספיק מפותחים, אך גם ממה שהיה, אפשר היה לאשר סופית את ההיפותזה שלו. אך היום, עם המכשור המודרני שיכולים למדוד כל תנועה, אפילו דקה ביותר שקורית בשמש, הוכיחו שצ'שוויצקי צדק. 60% ממקרי הפרנויות הופכות, או המהפכות שקורות בעולם, קורים בזמן שהשמש מאוד אקטיבית. אך החוקר דיבר על עוד עניין, זה השפעה של פלוטון על השמש. רק תזכרו שנאסה לא מגלה לנו איך באמת גורמי השמיים בנויים, ואיך בעצם מתנהלים תנועת הכוכבים. השמש, הירח, הם מסתירים רבות. זאת אומרת, לא כל מה שהם מספרים על החלל הוא כמו שהוא. כבר הרבה זיופים גילו. בשנת 2008 היה מגע בין פלוטו למזל גדי. הנה, זה מפה אסטרולוגית, פה אתם תוכלו לראות שב-2008 באמת היה את התנועה של פלוטו למזל דלי, גדי. והוא יישאר שם עד 2024. ושוב, זה יותר קשור לגויים. היחס והמסורת המגילות הקדמוניות לגורמי השמיים, ויש גם את השיבוש של בימי הקדם. תחילה חנוך למד מהמלאכים ולימד את זמני השמיים. חנוך, פרק א', פסוק למד ג'. וספר היובלות, פרק ד', פסוקים 16-18. יש גם את המגילה החיצונית לבראשית שאומרת את זה. ויש שם אזכור למזלות, עשה קימה וכסיל והפך לבקר צלמות ביום ולילה החשיך. עמוס, פרק ה', פסוק ח'. עשה אש כסיל וקימה. וזה איוב. אך העירים לימדו את החוכמות והכישפים האסורים. היו אנשים כאלה. קינן העתיק, מידע אסטרולוגי שחקקו העירים על הסלע. מקינן עובר המידע לשלח, לפלג, ואז לרהו. רהו נושא את אורה, קט האור בן קשד, אור שבנה את אור קשדים. שם היו מקריבים לשטן. והם דרשו את אותות השמיים. אברהם אבינו לימד את המצרים את האסטרונומיה של חנוך. במילה החיצונית לבראשית אפשר לדעת על זה. אך התורות הקרובות ביותר, אם כי יש בהן גם הרבה שיבושים, למסורת העדת הקומרן, הן הבבליות. אחריהם היוונים בספר החיצוני גרת רחבם, האב, ושלמה המלך מודיע לבנו הרחבה מקומם של שבעת כוכבי הלכת. לכן פלוטו אין שם לעברית, כי פשוט לא דיברו עליו. אם כך, מזל גדי נשלט על ידי שבתאי, שהיא מסמלת שליטה, כוכב שבתאי. לכן כאשר יש תנועה של גורמי שמיים במפגש של מזל גדי עם פלוטו, הוא נמשך במשך 14-15 שנים. זה אומר שבעולם תתחיל להיות קריסה של דיקטטורות, וכן אנחנו רואים שהעולם מתעורר להתנגד לסדר עולמי החדש. כדיקטטורה טכנוקרטית, כלל העולם וכן בורא העולם חושף לנו את האמת של האליטה השולטת, שעד לא מזמן הייתה נסתרת מעיני הרבה אנשים. זאת אומרת שבשנת 2023, לערך כמובן, יש אפשרות, זה לא חיזוי, אלא השערה בלבד, שהתחילו מהפכות גדולות בעולם, וזה מטעם זה שכבר מתחילה התעוררות ומרד אזרחי קל שרואים עינינו. כל רצון למהפכה שאנשים ירצו שינוי, יתחיל לצאת לרחובות תחת כוח שימשוך אותם לעשות זאת. השאלה תהיה, איך כל המהפכה ואפילו האנרכיה שתהיה, תסתיים. כי המהפכות המדוברות שגודלות מיום ליום כבר היום, כבר יש בקוריאה וכן כנגד ממשלת סין, ואף ברוסיה, אך בבדיקת גורמי השמיים, הוא שכבר בשנת 2016 כל הכוכבים היו תחת שליטה של פלוטו. זאת אומרת, כבר אז בורי העולם גרם לתחילתה של שינוי עולמי בשנת 2008. כאשר פלוטו נכנס למזל גדי, התחיל בסרביה מחאה גדולה בקריזיס, יש תיאום בין המפה לאירוע פוליטי שגדל, בביטניה היה מהפכה גדולה, וברוסיה נרשמו רק בחודש הראשון של שנת 2008, 93 מחאות. בורא עולם שזיז את פלוטו למזל גדי גורם לשינוי חברתי ופוליטי, ועד שנת 2023, ככל הנראה, אנשים התחילו יותר ויותר להילחם על החופש, הבחירה כבר ירדו דיקטטורים שהיו אולי טובים לעם שלהם, וגם רק לתומכים בהם שהם המיעוט, כמו קדאפי, מובארק, שעשו עשרות שנים בשלטונם, ירדו. לכן ההשפעה של השמש וכוכבי השמיים היא מאוד גדולה, ושוב, כשלומדים תורה, אז ישראל מעל המזל. ואם לא, אז הם כן מושפעים מהמזל. במיוחד על הגויים, זה קשור על כל החלק בחייהם והפסיכולוגיה שלהם. זה נקרא זרם וקום, או בשמו אחר, שדה טרסיוני. הם יכולים להשפיע על הבריאות של האדם, על התודעה, בעצם על כל דבר חי, אותו השדה. אותה אנרגיה נקלטת על ידי המוח, אך הוא לא מסוגל לשאת אותה, אז הוא פשוט מאבד שליטה. כאן אתם יכולים לראות צילום של שדה טרסיוני, שנקלט בראש. השדה הטרסיוני יש בו טווח תדר מ-0 עד 44 ארץ, והמוח שלנו בעצם שהוא גוף שמימי אוסטרלי, זאת אומרת יש את המוח ויש את הגוף השמימי האוסטרלי, שלנו הם תמיד מכוונים בטווח הזה, ובעצם מסיבה כזו אנשים נמצאים כל הזמן בתדרים שונים. החלק הנפשי והנשמתי. התחילה של הפנומנט של ההשפעה של השדה הטרסיוני של השמש וצביר הכוכבים על המוח האדם במצבו הפסיכולוגי עוד נכתב על ידי מלאכים אמריקאים אשר בשנת 1792, פה יש ציור של הספינה, היו עדים לטרגדיה שקרתה לספינה רוסית, היא חזרה ממקום שהיום נקרא שפירל זנברגנד, אל הים לרוסיה, באמצע הדרך בספינה היה סוחר וכן בנו בן 14, היה לו קשה לעבור את המסע הארוך וכבר הימים לא קם ממיטתו. זה היה בלילה, כאשר ראו את המאור הפולארי, ענן החולה קם ממיטתו, עלה על הסיפון, התחיל להדוף את המלאכים הבוגרים, אשר ניסו לעצור באדום מליפול לפתע, קפץ לתוך המים, התחיל לשחות לכיוון כוכב הצפון הפולארי, לא יכלו להציל אותו כי הוא נעלם בחשיכה של הים. מהר מאוד, אחרי שסיפור הזה נודע, התחיל להופיע עדויות נוספות של מלאכים שהיו בריאים לחלוטין, התחילו להרגיש מחושים, פאניקה חזקה, קפצו מהסיפון והיו הורגים את עצמם לעיני כולם. ועדה מיוחדת שחקרה את העניין גילתה שאותם מקרים קרו בארטיקה, במיוחד כאשר היה אור הפולארי, כמו שאתם רואים פה. לפה, אנטרקטידה, אותו דבר גם בארטיקה. בשמיים, כאשר המשיכו לחקור, להעמיק את המקרים, הגיעו לבסוף להכנה שהיא נקראת היסטריה אנטרקטית, אנטרקטית. כאשר אנחנו אומרים היסטריה אנטרקטית, קוראים לזה רק בצפון מעגל הפולארי. היא קוראת במיוחד עם כוכב הצפון, ושוב, נחזור לחוקר צ'ישבסקי, שדיבר על השפעת השמש של האדם כאשר השמיים נצבעים באור הפולארי, זה אומר שחלקי אור של רוח סולארית, בעצם זרימת חלקיקים טעונים הנפלטים מן האתרה של השמש, החוצה עקב הטמפרטורה הגבוהה של היתרה, ונוגעים בשדה המגנטי של עולמנו, אז בעצם נוצרים הצבעים הללו, אנשים חשים בכאב ראש חזק, ונכנסים לפאניקה, במיוחד היותר רגישים, לפאניקה בלתי נשלטת, ובלתי מוסברת. בעצם ההיסטריה האנטרקטית, זה השפעת השמש על האנשים. הכל מה שנאמר כאן, זה רק אפשרות אחת, לסיבות הבלתי מוסברות של התאבדויות ואגרסיות בלתי מוסברות. המוח האנושי הוא מקלט רדיו, קולט את התדרים הטרסיונים אשר מכוונים את האדם למצב של רוגע או אגרסיה או פאניקה. אפשר לייצר את המצבים הללו גם באופן מלאכותי, לא רק לאדם אחד אלא גם להמון אנשים, ואז זה הופך להיות לנשק אידיאלי. לא מזמן פסיכולוגים גילו שאפשר לתכנת כמעט כל אדם להתנהגות מסוימת, בעוד הם עצמם לא ידעו על כך שהם נמצאים בשליטה של גורם שלישי, אותם האנשים. תוכלו לשמוע יותר על כך גם בהדרכה בסרטון שעשינו על פרופוגנדה, שהיא חלקית מדברת על זה, קישור יהיה למטה. אך כאן נדבר על מה שקורה כאשר משפיעים על קבוצה גדולה של אנשים. אפשר להפוך אותם למסה חסרת פחד. אחת השיטות לכך נמצאת אצל הסוכנות הביוניות והחשיות, וזה שיטת המידע הנסתרת. למשל, הפנומן של הפריים ה-25. שיין רואה רק 24 פריים בתסריט של סרט. אבל את הפריים ה-25... היא לא יכולה לשים לב אליו. כך שאפשר להכניס לסרט מצויר או סרט רגיל איזשהו מידע מוסתר, כמו שאתם רואים פה במקרה שהוא התחיל עם הרעיון הזה ועשה את הניסוי כאן, עם הפופקורן, זה הניסוי הראשון, אנשים לא ראו את זה, או כאלה דברים. ואז בעצם החוקר הזה נקרא, קוראים לו ג'יימס ויקרי. בשנת 1957 הוא לקח סרט רגיל, הוסיף פריים 25, ופה אני מדבר על ניסוי אחר שעשה, כתב שם בפריים תופס ירוק. אחרי הניסוי שעשה, הצופים ראו את הסרט, התחילו לצאת מהעולם, שם היו ניצבים שרצו לתת להם תופס כדי שימלאו, והגידו דעתם על הסרט. נהיה להם אפשרות לקחת תופס כחול או אדום או ירוק. ואז, ולקחו כולם את התופס הירוק. למרות שניסויים כאלה היו נאסרים על ידי החוק, עדיין כמעט ולא ניתן לזהות את הפריים 25. לכן אם ירצו לקדט מסר מסוים בסרטון, יעשו זאת בקלות, ומספיק שירו דקה אחת של מסר, הסמוי, המכניזם, הפעולה יתחיל. ואת השאר כבר יעשה את התמודה. אנשים סביב כך גילו שכאשר אדם רואה סרט בתור דוגמה, והוא מרגיש שמחה או כעס בזמן הצפייה, אדם צריך לקבל תמיכה רגשית ממישהו שימצא לידו. זאת אומרת שאם לידו אדם מוציא את אותו רגש כמוהו, הוא מקבל את התמיכה שמה שהוא עושה זה נכון, בתת המודע, ואז הוא מתחיל להרגיש תענוג. רגשות של אנשים אחרים מאוד מדבקים, למשל אדם ראשון מתחיל לבכות, ואז אדם השני, לאחר מכן אדם שלישי, ואז הוא צריך לצאת מהסביבה הזו, או שהוא בעצמו יתחיל להרגיש ככה. לכן, צער יכול מאוד מהר להפוך להיות היסטריה. דבר דמה קרה ב-12 בדצמבר בשנת 2012, בצפון קוריאה, כאשר התקשורת הודיעה על מותו של שליט קים ג'ונג איל, אבא של השליט הנוכחי. למרות שמותו הפורמלי היה ב-2011, 28 בדצמבר, תשימו לב, שעד אז הביאו את זה מהציבור, וכאשר הקוריאנים גילו זאת, זה היה פאניקה של כל האומה. כאשר בדקנו את התסריטים מאותה תקופה, אכן רבים היו כנים עם רגשותיהם, הם הושפעו מלידתם, כאשר התחילו להבין איך מבחינים בדברים, כבר שמו לאדם תמונה של המנהיג. זה היה היסטריה עממית, היו כאלה שבחו נחרצות בבקר העיר, כמו שאתם רואים פה, בספסל הלימודים, במקומות העבודה, בכל זאת, הם היו חייבים לבכות, חזק, כי אם היו מראים רגשות אדישים, היו יכולים מיד לחשוב שיש בנפשם רגשות אחרים, ולחשוב בהם כבוגדים. שם מסתכלים על זה מאוד. עם הצפון הקוריאני בחה כמה ימים, ומשם זה עבר להיסטריה. טירוף, אנשים יצאו החוצה, נפלו על המצפה, הם התחילו לנקות את עצמם בהיסטריה, בכתרות המערביות, נכתבו שעם הצפון הקוריאני נפל לפסיכוזה שפרידה, שהפרידה מן המנהיג נמשכה 11 ימים. כשהם נדבקים ברגשות שלהם, מתחילים להבין מה הסיבה שהם בוכים, ואז נהיה לכם צער כאשר מצטרפים אליכם עוד 50 איש שגם בוכים, זה כבר הופך להיות להרגשה של אבדון. זה מגדיל את המומנטום של המצב, ומכניס האדם לאקסטזה אמוציונלית. זה קורה לא רק ברגעים של צער, אלא גם ברגעים של שמחה. המוטיב הזה פשוט הופך את ההמון לבלתי נשלט. במינה הקונפוציאנית, שזאת סין. לפני כמה שנים היה ממש ביטו סומניה. זה הזמר, ביטוס. בוסים רדפו אחרי הזמר, צילמו אותו בסרטים, דיברו עליו, בכל החדשות אפילו שמו את השירים שלו כריקטון, כמעט לכל סמארטפונים. התחילו לדמות לו ואפילו לשים פסל בשבילו. למופעות של ביטוס הגיעו מיליונים, במובן המילה. אפשר לשמוע או לראות ואפילו ליפול ללא הכרה, כמו שאתם רואים פה, רק מהמגע שלו. זה הייתה היסטריה אחר ויטוס. עדיין לא יכלו לחשוף, לא המריצים, אפילו לא ויטוס עצמו, למה זה קרה. אך החוקרים גילו שהיסטריה מתחילה דווקא כאשר הזמר יוצר קול מאוד גבוה, ודווקא התדר הזה מזכיר שריקה דקה שיוצרת תענוג לאוזן האנושית, זה דומה לאינפרקול. זאת אומרת שאדם רגיל בדרך כלל לא יכול להגיע לתדר קול כזה. אך אנחנו הכרנו צוענים, קדקרטים, הם גם עושים קול שורק ברומניה, שלא אומר דבר, וכזו שריקה יכולה בעצם לגרום לציות, לציית לעדר, שלם של סוסים. מה לומר על המון אשר נמצאים בצטדיון, אשר עד לפני הרגע היו בלתי נשלטים, כאשר שומעים את הצליל הזה והופכים להיות לצייתנים. בואו נשמע איך זה. המוזיקה משפיעה רבות על הגוף האנושי. אנו קולטים את תדרי הצליל לא רק על ידי האוזן, אלא גם על ידי הגוף. כך אם תדר של מוזיקה הוא מהיר מדי, גוף אדם לא מצליח לבסט אותו, מתחיל להיות אי איזון פנימי, זאת אומרת, אנשים מתחילים להרגיש אגרסיביות ואי נוחות. אם המוזיקה לא עוברת את התדר השבירה של הגוף, ומתנגנת לאורך זמן באותו קצב, זה יכול להביא את האדם למצב של טרנס. בעצם, הצליל מפעיל אזורים בכיפת המוח. מצב טרנס מזכיר מצב של שינה, בו אדם קולט את הסביבה בצורה מטושטשת, וממד אחיזה עם המציאות. הוא גם מרגיש או כאב או עייפות, מתחיל להיות נשלט בקלות. מה שהכי מעניין, מצב של טרנס הוא מדבק, המון נכנס למצב של טרנס בקלות יותר מאשר האדם יחיד, וזה עקב כך שהמצב הזה בטיבו מזכיר אקסטזה חזקה, שהמון מרגיש מול זמר אהוב, גם זה נקרא תדר אקסטזה של ההמון. ומה הסכנה של ההמון האקסטזי? כי לאחר שהמוזיקה נגמרת, כזה המון יכול לשחרר את האנרגיה, התאונה בו, להפוך להיות המון אגרסיבי, להתחיל להקות ולעשות פרנויות. היה מקרה כזה עם להקת ננה, אתם יכולים לראות פה, את הקבוצה. בזמן ההופעה זמר נזרק לתוך ההמון, בתקווה שאנשים יתפסו אותו וזרקו אותו בחזרה אל הבמה, אך זה לא קרה. כאשר הוא נפל אל ההמון, הוא נכבל בראש של מישהו, אחד האנשים תפס אותו, ואז קבוצת אנשים גדולה התחילה למשוך אותו לכל צד ולקרוא את הבגדים, אתם רואים פה, כאילו לנשוך את הבגדים. זה לא היה מספיק להם, המון התחיל למשוך אותו לכל עבר יותר בכוח, כדי שכל אחד או כל אחד יוכל לגעת בנושא ההרצה שלו. הוא נלץ להרגיע את גופו, כי הוא הבין שאם הוא יתנגד, אז המשיכה רק תתחזק והם יכולים לפצוע אותו. וכך האחיזה נחלשה, נאלצו לעצור את המופע. הזמרים רצו לכיוון חדר ההלבשה, אך באותו רגע מישהו צעק בהמון, אולי נקרא לזמרים לגמרי את כל הבגדים. מדובר פה רק על אדם אחד שנתן את הפקודה הזאת, אבל כבר כל ההמון עלה על הבמה ורץ אל כיוון הזמרים. הם הצליחו להגיע לחדר הלבשה, אך רק בתחתונים. ההמון רצה גם לקחת חתיכות בשר מגופה, ממש לקרוא חלקים מסערם. המעריצים קראו את הזמרים לחתיכות, וכלל לא חשבו שבידיהם יש אנשים חיים. עד שהמפיק לא רץ כטיל למיקרופון במרכז הבמה, ולא צעק בכל קולו, עצרו! כל ההמון נעצר. והנוסף התגלה שאפילו המאבטחים ואף שירנים לא יכולו היו לעצור את ההמון, והסיבה לכך שבהמון לא ניתן לשלוט, אלא הם שומעים רק למנהיג שלהם, ולכן כאשר רוצים לעשות שינוי, וכאן יש צד חיובי בהמון, שכאשר העם מתאחד להמון גדול, יש את המנהיגים בעלי תבונה ומשימה, היא לעשות שינוי אמיתי, שיכוון את ההמון לעשות מהפכה לאמן העם. שום משטר לא יוכל לעצור אותם, לכן חשוב שאנו כעם, ישראל להתאחד כדי לעשות מהפכה, להחזיר את ישראל ליהודים, ואת מלכות דוד ממשלת הזדון הערב רב. וגם מחלק מהמשטרה שהם לא יהודים, חלקם ערבים צוני ישראל, חלקם נוצרים גויים, חלקם כופרים שבמזיד תוקפים את עם ישראל, בעיקר את מאמיניו, אני לא נותן את היחס לאנשים לא מודעים, ולאנשים שיש לחץ גבוה לעשות פקודה, ועברו שטיפת שכל. אותם אנשים אפשר להעיר, להדיר לדרך הישרה. אני מדבר על אנשים שבאופן מכוון עושים רעות לעם, גם כשהם במדעי משטרה, וגם בשבק וגם בצבא, שיש בכירים במיוחד שלהם, שהם בונים חופשיים, או ממסדר רוטרי, או בני ברית. שמשתפים פעולה עם התוכניות של האילומינטי. לכן ההמון התבוני, עם מנהיגים בעלי מטרה לשם שמיים, יכולים להתנגד להם, לעצור אותם, אך אנו בעד לכך שאנשים לא יהיו דווקא ההמון, זאת אפשרות פשוטה, אלא יהיו כולם תבונים, ויעשו זאת במודע מוחלטת וידיעה ברורה, באמונה ברורה כמובן. ההמון הוא אורגניזם מפני עצמו, כמו שנאמר. יש בו כוח לעשות שהאדם יחיד, לא יוכל, אך הסכנה הוא המנהיג, וכאן נפרט יותר. בלעדיו זה פשוט ריכוז של אנשים שהם גוף שחסר לו ראש. כאשר אדם נמצא זמן מה בתוך ההמון, השכל יכול מעט להתנתק, ואז מתחיל חוק ההשפעה. כאשר בתוך ההמון יש לפחות 5 או 10 אנשים בעלי אנרגיה מאוד גבוהה, והם אפילו מנהיגים מטבעה. ניתן לדוגמה של מנהיגים היסטוריים כמו אלו של ולדימיר לנין, יוסף סטלין, אדולף היטלר. כולם היו פופולריים מאוד, אך הגיע לכך הרבה שנים הם השתמשו בשיטות רבות על השפעה על המונים, כגון מבט חודר, קול סמכותי, תנועות היפנוטיות, שימו לב איך היטלר דיבר, במיוחד זה קרה בגרמניה, כאשר העם אמר, היי היטלר, רימו את היד מעל באלכסון, לא נעתיק אותם, תחילה זה קרה בגרעין של ההמון, לאחר מכן עוד הרימו ידיים, עד שכולם כבר היו בתנועה הזאת, כמו שהראית לכם בתחילה. על ידי תנועות ושפת גוף אפשר להשפיע על ההמון. לא פעם התפרסמו דמויות היסטוריות היהודיות עם תנועות גוף דינמיות, ושפת גוף שמיוחדת רק להם. למשל, לנין, המהפכן, תמיד היה ששם את האגודל, כך, בבית השכי, ואת היד על החזה, וכדי לגרום להמון להריע, הוא היה בהתחלה דופק לאט, וככל שהיה מעלה את הקצב, ההמון היה באופן אוטומטי מתחיל לצעוק, עד שהוא מגיע לחוזקה ואפילו לאגרסיביות. כדי שבן השיח יקלוט את שפת הגוף המכוון אליו, לא צריך להיות לידו. זה מיליון אנשים יכולים לעשות מה שיגיד להם אדם אשר נמצא קילומטרים רבים, רחוק מהם, מופיע בטלוויזיה. ככה בתוכנית האקסטרנסנסורית, של המתקשר אלינו צ'ומקה, אשר עשה מספר תנועות גוף כאלה, אשר יפנתו את הצופים בטלוויזיה, ויותר מכך, מאחורי כל תנועה, הוא היה אומר לצופים, למשל, יהיה לכם טוב, המים ניתנים באנרגיה. אתם מרגישים יותר ויותר טוב. התנועות כללו שפת גוף שנכתבו במוח. אדם שהיה במשך 40 דקות רואה בטלוויזיה כזה אדם, או פוליטיקאי שגם משתמש בשפת גוף היפנוטית, עושה ורק את התנועות, זה גורם לכך שהעיניים מתעייפות, וזה בעצם דומה למטולטלת ששמים מול העיניים, שיזזה ימינה ושמאלה, וחוזרת חלילה, כל הזמן. תשימו לב, שהגוף שלכם, אם תהיו ליד מטולטלת, תתחיל לזוז ביחד איתה. התנועה המטולטלת רק שומק אותו אדם, במקום מטולטלת השתמש ביד שלו, והתנועה הייתה זהה לאותה תנועה של המטולטלת שהשתמש לשליטה בהמון. הוא לא השתמש בתנועה ככה סתם, אלא זו תנועה שכבר קיימת תבועה בנפש שלנו. זה תנועות הצידה, זאת אומרת ימין ושמאל ולמטה למעלה. זה תנועות שמפעילות את המוח. בואו נקרא דוגמה של ביבי עם פרשנות של מומחה לשפת גוף, דוקטור אמיר אלמר, בו הוא ידבר על נושא אחר. איך בעצם הוא משדר פחד והסתרה כאשר הוא מודיע על ניסויים בבני אדם. תבינו, חשוב מאוד שתלמדו לפנח שפת גוף של פוליטיקאים, של מנהיגים למיניהם, כדי שתבינו על מה הם באמת מדברים, ומדברים דרך שפת הגוף. בואו נראה.
הרב אמנון יצחק שלח לי קטע מראיון שהיה עם הפרויקטור ועם ביבי, והוא סב את תשומת ליבי לשפת הגוף של ראש הממשלה שלנו. עכשיו, זה לא פעם ראשונה שהרב אמנון יצחק שולח לי סרטונים ומסב את תשומת ליבי, הוא יודע לקרוא אנשים. אני מניח, ותמיד אני אומר, שככל שלאדם יש יותר ידע, ככל שאדם הוא מחפש יותר אחר האמת, אחר משמעות, ככל שאדם יש לו common sense, היגיון בריא, ותקשורת עם אנשים, והמון ניסיון בתקשורת עם אנשים, לאורך שנים, הוא יודע לקרוא שפת גוף. אז גם פה, זה קטע מאוד מדהים, כי תראו מה אפשר לדעת, ומה אנחנו יכולים ללמוד, מה קורה פה בעצם. קודם כל, אנחנו כבר רואים את שפת הגוף של נתניהו, ששפת גוף של קצת לחץ, בודק, רואה, כיסים, מה אתה מחפש שם בכיסים? כרטיס אשראי, מפתחות, הרי אף פעם אין לך שום דבר בכיסים, מה קורה שם? זז, אין, נא, אינה ואינה.
האם לגבי לוחות זמנים תוכל לנקוב מים לגבי המרוץ החיסון כרגע?
אז שאלו אותו לגבי מרוץ החיסון של מדינת ישראל.
כן, כרגע הולכים להיות שלושה שלבים. הפאזה הראשונה, השלב הראשון, זה ניסוי ב-100 בני אדם.
קודם כל, כשאדם אומר המון פעמים זה משדר לחץ, זה משדר חרדה. כשאדם מדבר רק עם יד אחת והיד השנייה כאילו משותקת, לא זזה, זאת אחת האינדיקציות להסתרה, אחת האינדיקציות למשהו שהוא יודע והוא לא מספר.
השלב השני זה
המון עצימות עיניים, וכשאין עצימות עיניים, אז הישונים מביטים כלפי מטה, כלומר אין הישירות מבט. כשאין הישירות מבט, אתה נמנע, זה פעם מוצאתי על זה סרטון שמדבר על זה שהעיניים הם ראי הנפש, וזה משהו שרץ בכל התרבויות, לא רק אצלנו, ולכן יש אימנעות להישיר מבט, כי אז אתה בעצם חודר לתוך הנפש שלי, אתה מכיר אותי, אתה יודע מי אני, ואם זה לא מתאים לי כרגע, אז אני מעדיף לא להישיר מבט. נכון שיש תרבויות מסוימות שבהן, וגם מגזרים שונים שבהן, לא משאיר מבט כדי לכבד את האחר, אבל פה זה לא העניין.
ניסוי ב-1,000 אנשים. השלב השלישי זה ניסוי ב-30,000.
אוקיי, אז ראש הממשלה מדבר על ניסוי של 1,000, אחרי זה של 100, אחרי זה 1,000, ואחרי זה של 30,000. ואז הוא מגרד בעצבנות, בדיוק גם באזורים, שהם אזורים של דילמות, שהם אזורים של קושי עם הנושא, עד כדי הסתרה. שימו לב שזה לא קורה בשום מקום אחר, זה קורה רק כשהוא נוקב במספר 30,000. אז אנחנו כבר מצרפים, כמו שתמיד אני אומר לכם, מספר אנקדוטות ביחד לכדי פאזל אחד שלם שמצביע. זה לא רק איזה פעם אחת שהוא גירד, או פעם אחת שהוא חיפש בכיסים, או רק פעם אחת שהוא אמר אה, או רק פעם אחת שהוא לא השאיר מבט, אלא אתם רואים שזה רצף וזה, עוד, וזה ממשיך. מה שמשדר פה, מצוקה, לחץ, עד כדי הסתרה. עוד פעם. הדרישה הבינלאומית, שימו לב כמה פעמים הוא עוד פעם לא מסוגל להמשיך להישיר מבט. ואנחנו לא מדברים, עכשיו זה קטע מאוד קטן, אנחנו מדברים פה כרגע על סך של 37 שניות. זה לא התנהגות נורמטיבית בסיטואציה כזו.
הניסוי עד 1,000 בני אדם מסתיים עד סוף השנה. הניסוי ב-30,000 איש, במידה שנעבור את שני השלבים הראשונים.
פעם ראשונה שהיד השנייה מדברת עם היד הזו.
מבחן הבטיחות שעובר צמוד.
כלומר, יש פה עניין של המבחן בטיחות שבאמת צריך לעבור, שזה דברי אמת לאמיתה.
יהיה עד סוף הרבעון הראשון. אני לא רוצה לך...
תראו את הפרויקטור, את השפת גוף של הפרויקטור פתאום, כאילו הוא מחבק את עצמו, הוא כרגע עוצם עיניים, אבל תראו, וזה כנראה בתגובה לכל הסיטואציה, הוא גם יניע את עצמו טיפ-טיפה מהרסל כמו תינוק להרגעה. ראיתם? זה מדהים, אתם יודעים מה זה אומר? כי כשאנחנו נמצאים בתקשורת של שני אנשים, האדם לידינו משפיע עלינו, ואם אני רואה את הפרויקטור, פרופסור גמזו, מרגיע את עצמו בשפת גוף, זה בעצם מאשרר לי את מה שראיתי, ששפת הגוף של ביבי היא נמצאת בלחץ ומצוקה. עד כדי כך שמי שלידו צריך להרגיע את עצמו. שימו לב, העברתי שנייה קצת אחורה.
עד סוף הרבעון הראשון. אני לא רוצה לחכות את כל הזמן הזה, ואני, כפי שאמרתי לכם, הנחיתי בעצם להתחיל לגייס אופציות ממדינות שונות, מגורמים שונים.
ראיתם איך שפת הגוף שלו הופכת להיות מאוד בטוחה כשהוא מדבר על זה, על דברים שהוא עשה. כי דברים שהוא עשה, הוא יודע, הוא בקי. על הנושא הזה של החיסונים, הוא לא יודע. הוא לא בקי, או לחילופין, הוא בעצמו אינו מבין את זה, ולכן זה גורם לו להיות במצוקה ובלחץ, והוא משדר את זה לנו.
כדי שיהיה לנו בעצם מפעל, במידה שנצלח את כל הדברים האלה ברבעון הראשון, שיהיה לנו כבר מפעל שמתחיל לייצר.
גם התקיעות קצת בטון דיבור כל הזמן, והדברים האלו שיוצאים לו בטון דיבור, קצת הבליה, קצת הגרון, זה משהו שחוזר אצלו הרבה מאוד, וזה באותם מקומות שהוא לא בטוח בעצמו, יש לו את התפיסות האלה, אנחנו קוראים לזה בטון דיבור. תראו, הוא זז אחורה. הוא זז אחורה, והוא לא משאיר מבט, מסתכל רגע על ה... זה מדהים, כי הוא כאילו... זה... ובעצם אנחנו משתמשים בשפת גוף כזאת שאנחנו בעצם אומרים לאחר, זהו, עד כאן, בעצם סיימתי. עכשיו המראיין, כל הכבוד למראיין, אני לא יודע מי הוא, כי לא הצלחתי לתפוס את השם, כל הכבוד לו, הוא לא מרפא, הוא ממשיך.
כל ניסוי של תרופה כרוך בניסוי בסורך.
אז תראו איזה יופי, קודם כל הוא מחייך והוא מסביר, כי פה הוא יכול להיות שהוא טיפה יותר בטוח, ותראו את גמזו מאשרר לו, הוא מניע עם הראש ואומר, כן, כן, זה נכון. והוא לא מרגיע את עצמו גם זו. מה שמראה לנו ומוכיח לנו שמקודם, זה פשוט מדהים לראות את הסרטון הזה. זה סרטון לימודי נהדר על, 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 על מצב של לחץ ומצוקה ואיך זה משדר לסביבה. ולכן גם זו, בהקשר הזה, עכשיו מאשרר, כן, כן, זה נכון. זאת אומרת, אתם רואים שיש תקשורת ביניהם, הם לא מביטים אחד לשני, גם זו מקשיב בקשב רב, מאשרר את הדברים. כלומר, שמה שקרה מקודם, זה באמת הדברים שאמרנו, אמת לאמיתה. שגם זו באמת מבין שביבי נמצא פה בלחץ ומצוקה. עד כדי כך שהוא בעצמו היה צריך להרגיע את...
אתה עושה ניסוי בבעלי חיים,
ופה אסור. הצחוק המגוחך הזה זה צחוק שנועד תמיד להסתיר מצב קיים, להסתיר מצב רגשי.
בניסויים. אני רוצה להגיד שהמכון הביולוגי בישראל עבר את כל השלבים של הניסוי בבעלי חיים, לדעתי יותר...
יש לו גם המון מבטים הצידה, אני מניח שיש שם מישהו מהיועצים שלו שיושב ומאשרר לו את הדברים שהוא אמר, אנחנו רואים את זה אצל הרבה מדינאים, זה טעויות לדעתי שהם עושים את הדבר הזה, אבל זה ברור, אנחנו רואים את זה אצל הרבה אנשים.
במקומות אחרים, לפני שהוא מגיע בעצם לניסוי בבני אדם.
מעניין שהוא הצביע, אמר ניסוי בבני אדם והצביע על הכתף, ראיתם? תראו איזה מדהים לראות את זה רגע.
ניסוי...
כשכנראה מה שאומר חבר'ה זה לא סתם זה, הזריקה כנראה תהיה, החיסון יהיה כנראה בכתף, לא בשום אזור אחר, אבל אתם רואים כשיש הלימה בין המלל לשפת הגוף זה מאוד ברור, לא צריך פירושים, כשצריכים להיכנס, כשיש ספק אז אין ספק, כשצריך פירושים זה אומר שיש דברים בגו.
בעצם הניסוי בבני אדם, אבל הניסוי הזה הוא סטנדרטי.
סטנדרטי, והכתפיים כאילו עולות למעלה כאילו, כי אין ברירה. הנה, הם סטנדרטי, מה אתם רוצים ממני? ראיתם? בדיוק. אז ככה, לסיכום, מה שאני ראיתי פה, זה קצת מפחיד. קודם כל, תודה לרב אמנון יצחק, שהסב את תשומת ליבי לשפת הגוף הזו, כי היא משדרת לחץ, מצוקה, חרדה, שמשפיעה גם על הסביבה הקרובה כמו שאתם רואים וגם עלינו, מה שקצת מטריד אותי בהקשר של החיסונים, כי אם ראש הממשלה משדר לי שפת גוף כזו, זה אומר שיש שם איזושהי בעיה עם החיסונים ולא מספרים לנו את כל האמת. אני לא איש רפואה, אז אני לא יודע מה האמת, אני מצפה שהם יגידו לי אותה, אבל הם משדרים, אני כן איש של שפת גוף, ומה שאני קולט זה הרבה הסתרה.
אם מספר האנשים שהושפע מקל תנועות ושיטות שליטה המונית או היפנוזה יסכימו עם מה שאומרים להם, אז זה ישפיע בסופו של דבר על כלל ההמון. יש את התחושת העדר שאצל בני אדם מפותח יותר מאשר בעלי החיים. זה אומר שהאדם בנוי כך שאדם יותר יעשה את מה שעושה חברו הטוב, או במשפחה, מאשר שימין למה שרואות עיניו. לכן, כאשר אדם נמצא בהמון ולא מאורגן עם עצמו, רמת האינטליגנציה שלו יורדת, הוא נהיה ביקורתי יותר, וקל להגדיר לו כל דבר ששחור זה לבן ורע זה טוב. למשל עם המסכות. קודם כל הושפעו אנשים, אולי מבוגרים יותר, אולי כאלה שהם נינו יותר לממשלה, אבל אחר כך הם אלה שהגנו על הדעה הלא נכונה הזאת של הקורונה או המסכות או החיסון, והשפיעו על כלל הציבור. זאת הסיבה למה יש את תופעת העדר, בתור דוגמה, בתקופה שלנו. במיוחד משתמשים בשיטות של שליטת המונים, זה המנהיגים של כתות, שמושכים מאות אלפי אנשים אליהם, והופכים אותם לעבדים חסרי חשיבה. אחת הכתות המסוכנות ביותר, שעשתה זאת בשנת 1995, והיו לה כ-9,000 מאמינים ביפן, ב-40,000 בכל העולם, בשם האום סוריקה. נתנו לאנשים שנכנסו לשם תחושה שאוהבים ומבינים אותם. זה מה שעושים למשל עם העניין של קורונה, שאומרים שזה הכל למען הבריאות. קודם כל מפחידים, ואז הם אומרים, אנחנו עושים הכל בשבילכם. אחר כך, כשאדם עדיין נמצא בסדר, ועדיין אינדיבידואלי, והוא יודע מה הרצונות שלו, זה מה שאומרים לו. אחרי שהופך להיות לחלק מההמון, כמו במקרה הזה, זה מנהיג הקאט, וזה חלק מאמיניו, שהפכו להיות למסה של המון שדומים אחד לשני. ברגע זה, הם מתחילים להתחבר אחד לשני, להתמזג, ואיתם המייסד של האום סוריקה, בעצם גורם להם להאמין שהוא יודע את כל חוכמות כולם, הוא זה שבנה את הפירמידות בעולם, עד כדי כך אנשים המשיכו להאמין לו שעשו את אחד הטרור שהיה ברכבת בטוקיו, כאשר שחררו רעל בשם זרעין והרגו 13 אנשים על פי הוראותו של המנהיג. אפשר לתת הוראה גם לזרוק לפחם רותח, והמאמין יעשה זאת. קודם כת אריום סוריקה נחשבת לכת טרור אקסטרימלית, ונאסרה באירופה, בארצות הברית ובקנדה. למרות הכל נכנסים מאמינים חדשים לכת כמו זומבים, אשר מתכנסים ביחד לעשות טקסים חדשים, אשר במלטיהם הם נודעים בחוכמתו של המנהיג ידוע, ובצורה כטרנס אמוני חוזרים אחרי כל תנועותיו ומאבדים את הרצון הפרטי, הופכים להיות לבובה נשלטת. כוח המשיכה אצל אנשים יותר חזק מכוח ההישרדות. ואדם יכול להרגיש פחד ואושר כאחד, ולהשפיע על השני. גם אנחנו לא נפגשים עם העיניים, אנשים מוכנים לתת הכל בשביל עוד רגש חדש, אנשים מתאספים ונכנסים לאפקט ההמון, כאשר גובלות את האישיות שלהם עד מחיקה. וכולם הופכים להיות לתודעה קולקטיבית אחת, אשר בעצם לא ניתן לחזות וגם לא לנצח. במקרה כזה, כאשר האחדות היא למען בורא עולם, היא אחדות טובה. כאשר האחדות היא אחדות למען מנהיג מסוים, או איזושהי אגרסיה ללא מטרה, זה אחדות לא טובה, נשלטת. המטרה הסופית של השפעת ההמונים היא ליצור גלובליזציה, שכבר הזכרנו מספר פעמים, רק הפעם קצת יותר נעמיק בזה. במאה ה-20, הנשות נקלה עם ידיעה שהעולם מתקדם לכיוון הגלובליזציה, שזה ריכוז שליטה בידיים אחידות. התהליך הזה היה במהלך כל ההיסטוריה האנושית. בימים שלנו הוא עומד להסתיים. לפני אלפי שנים, חרטומים של מצרים הבינו שניתן לשלוט בגלובליזציה, ויצרו פרינציפים, כללים, בהסכמה לשליטת ההמון, כדי לקדם את המטרות הפרטיות שלהם. וכעת נבדוק איך יוצרים את הגלובליזציה, מה הדרך הפחות אפקטיבית, לדרך האפקטיבית ביותר של ימינו, שהיא בעצם איך מתנהלת מלחמת גוג ומגוג. הדרך הראשונה, שימו לב, לפני שנגיד את הדרך, שהיום האפיפיור בדיוק אותו דבר מתנהג כמו פרעו בתקופת מצרים העתיקה, וככה מנהיגים נוספים, זו אותם שיטות. בדרך הראשונה הייתה נשק מטריאלי להשמדה. מלחמה זה המשך של הפוליטיקה, רק בדרכים אחרות, אמר זאת קארל פון קלאוזוויץ. הדרך העתיקה והמהירה ביותר לקבל שליטה באנשים, אך הכי פחות אפקטיבית, היא על ידי מלחמה. המטרה של המלחמה זה לקבוע שטחים, להשתלט על נכסים ואוצרות המדינה, או השמדה מלאה של האויב. ההיסטוריה האנושית זוכרת הרבה מלחמות מלאות דם, ובזכות זה נוצרו כלי נשק יותר מתקדמים. אסטרטגיות, כיום האנושות נדרשת יותר ויותר לשלם עבור הנשק, עקב מרוץ הנשק שקיים בין כמעט כל המדינות. לבסוף, האנושות יצרה כזה נשק שיכול להשמיד ביחד, כמו שאתם רואים, את כל, עם האויב, את כל האנושות. דרך השנייה היא על ידי דילול אוכלוסייה. כדי לשלוט באוכלוסייה שלמה אפשר בעזרת נשק לדילול אוכלוסייה. הכוונה, סמים, אלכוהול, טבק, חיסונים, תזונה מודסת, גנטיקה, וכדי שאנשים לא יבינו שמדובר על נשק, קידמו אותם כחלק מתרבות המדיה בעולם המערבי, החופשי. כדרך חיים ליברלית שלא מזיקה אלא מקור להרגעה של לחץ, אך עובדתית זה רעלים שפוגעים בגן אנושי ונדללים את העם גם פיזית וגם רוחנית, גם אלו שחיים וגם דור העתיד. האם אתם חושבים שזה בחירה חופשית של כל אחד? זה בחירה שנכפתה עלינו, כך שתרבות שלנו עוד מילדתנו נותן לנו לבחור בין שקר מספר 1 לשקר מספר 2, לקחת כל מיני דברים שמערפלים את המוח וללא מידה. דרך שלישית היא כלכלה עולמית. תנו לי לשלוט בכסף של המדינה ולא יהיה לי עניין מי יכתוב שם את החוקים, אמר זאת מייקל רוטשילד. בשביל הגלובליזטורים הם אינם רוצים לגמרי להשמיד את העמים. מי שלדעתם מעבדים צריך להישאר, לכן צריך להגדיר את הכלכלה המצמצמת שלהם, כך שם אפילו לא יבחין בכך. זה ניתן לעשות דרך כסף בינלאומי כמו הדולר, או היורו, דרך האשראי, או חזי ריבית, במיוחד מהלוואות, אשר הבנקיסטים השולטים מקבלים אחוזים, שבלתי ניתן לשאר את הרווחים שהם רווחים מכך. אדם מוצא אפילו עם שלם עובדים בשביל לסגור את החובות, הופכים להיות לעבדים כדי להביא את העם למצב כזה, היה צריך לקחת לכך זמן. כי תחילה צריך להנחיל לעם את מדעי הכלכלה המודרני. אחר כך מכן יש לך את אפקט, כי אז הסביבה לוקחת את הקרדיט. הם לא מבינים מה עומד מאחורי זה. או שהם יהפכו להיות לתלויים בבנקים, והופכים, ויהפכו להיות לבטריות. דרך רביעית היא פקטולוגית. עובדתית. אין עובדות, יש רק אינטרפרטציות, אמר זאת פרידריך נישה. אפשר לשלוט בעם או באוכלוסיות מסוימות, על ידי שמהנדסים את התודעה שלהם, על ידי אידיאולוגיות, דוקטורינות, סוציולוגיות, ותקשורת המיינסטרים, על ידי אקטיביציות ומסרים שמגדירים לתת המודע כגון פרווקציות, קריקטורות, כותרות מרישות, או לגרום להתנגשויות בין אוכלוסיות שונות בכוונה, כגון מה שעושים בין החילונים לחרדים, בין היהודים לערבים, בין הטורקים לרוסים, בין הארמנים לאזרבייג'נים וכו'. הם גורמים לכך שזה יראה כמקרה, אך אנו רואים כיום ניסיון לגרום להתנגשות בין המוסלמים לנוצרים, כדי לקדם באופן מכוון את מלחמת גוג ומגוג הפיזית. אחד השיטות האפקטיביות ליצור שטיפת מוח זה ודאי הטלוויזיה ודעת קהל. יותר מעצב את הדעת קל מאשר מראה הדברים האובייקטיביים כפי שהם באמת קורים. דרך חמישית היא כרונולוגית. אדם ששכח את ההיסטוריה שלו דומה לעת שעבד את שורשיו. אך מה יקרה אם את ההיסטוריה שלו ישכח עם שלם ויאמין במיתוס ההיסטורי שהחדירו לו כאינטרס? דווקא של כוח העוין. שינוי של ההיסטוריה משנה את העתיד של העם. לכן תמיד שמגיע מנהיג חדש לשלטון גם ההיסטוריה של העם משתנה. לכן כמה חשוב להביא את משיח בן דוד כמנהיג במקום שלטון אזדון. זה גם משנוי היסטורי בעם ישראל. אך המנהיגים הרגילים לא מבינים בעצם איך האליטה משתמש בהם לצרכים שלהם. דרך השישית, זה תפיסת העולם של האדם. רוצים לנצח את האויב? תחנך את הילדים שלו. זו הוכחה, זה חוכמת המזרח. תשימו לב, מה עושים כיום בבתי ספר, בו מרגילים את הילדים להיות מחונכים בתנאים מגבילים, וגם דרך מכונה, שהיא המחשב, לא דרך אדם כבעבר, אפילו אוניברסיטאות עברו לשיטה הזאת. אחד הדרכים לכבוש את העם אפקטיבית, היא על ידי שינוי צורת החשיבה שלו. כאשר העם מגן על האינטרסים של אלו שכבשו אותו, למשל, להגן על הקפיטליסטים הציונים, שעורסים את המדינה, דוגמה נוספת כאשר אנשים מגינים על שיטת הקסטות שקיימת באודו, כאשר בקסטות הנמוכות ביותר, כמו שאתם רואים פה, קיימים כ-300 מיליון אנשים החיים בעוני מוחלט, אשר נקראים גם little people, אשר אסור להם לגשת לקסטות הגבוהות, אשר בוחרים לחשוב שזה הדרך היחידה שלהם לחיות בחברה, וזה מראה כמה תפיסת העולם בעצם יוצרת את דרך החיים של האנשים אלפי שנים. כיום אפשר לחלק את תפיסת העולם לשתי תפיסות. עולם קלידוסקופית, כאשר אנשים בכל המורה החיים וזר המציאות לא מוצאים את מקומם בעולם. כל אירוע נוסף רק מכניס כאוס לחיים, אי סדר. תפיסת העולם המזואידית. אנשים עם תפיסת עולם כזו רואים את כל העולם בצורה שלמה, וכל חלק משלים חלק אחר. תמודת עולם מרחיבה את התודעה, כמו זו. חלק אחר חלק יוצר תמודה. תפיסת עולם, לצערנו, שקיימת היום, היא קלידוסקופית, בגלל המדיה, בעיקר. בעבר כל המערכת השליטה הזאת הייתה נסתרת. וידעו על כך רק קומץ אנשים שראו את עצמם כנאורים, אך כיום, לפי חוק זמן האובייקטיבי, כל מה שנסתר הופך להיות לגלוי. כעת כל אדם, אם יאיר בעצמו את הרצון, יוכל לראות את התמונה השלמה של המציאות, וכך גם להיחשף ליד השולטת מאחורי הקלעים, אשר המציא את כל המכניזמים הללו, אותם הדרכים אשר הוא יוכל להשתחרר באופן נבון. מה שבעצם במשך תקופות רבות גרם לשליטה, קונספטואלית. אותה שליטה נסתרת מאחורי הקלעים. זה שמה. היא זו שיוצרת מורות החיים, אותם המלחמות. רשתה במשתה באדם. זה ביטוי של אותה שליטה קונספטואלית. כיום לאחר שאתם נחשפים למכניזמים הללו, אתם יכולים להשתחרר מאפקט ההמון, לעשות בחירה אישית, מודעת ותבונית. האם תרצו להישאר עבדים? או להשתחרר ולהפוך להיות לאדם. תודה רבה.